על רגל אחת, תורה אין בית, סעיף ט'ו. אז עד עכשיו למדנו שיש כמה סוגים ביצר הרע. יש יצר הרע, שזה נקרא יצר הרע יחסית, והוא הכי נמוך, זה הטבע הבסיסי שיש לאדם, רצון לאכול, לשתות, רצון להיות עם אישה, שכל זה הקדוש ברוך הוא הטביע באדם כדי שיהיה קיום לבריאה, תולדות וכו', לקיום לעולם. יש יצר הרע שהוא יותר גבוה, שזה רבנו קורא לו מלאך הקדוש, שזה גבורות ודינים, שזה מתבטא בשכל שיורד לאדם ברמה כזאת, רמה גבוהה, שהכלים שלו לא מצליחים לעמוד בזה, אז הוא מרגיש לחצים, והלחצים האלה משתלשלים ומפעילים את היצר הרע הגשמי, את פתאום את הטבע, רצון לאכול, רצון להיות כמו דוד המלך, פתאום עם בת שבע, זה יפעיל את זה. ורבנו אומר שיש עוד יצר הרע שהוא ריבוי אור, התלהבות יתר. זה גם כן יותר מדי, כל דבר יותר מדי, מהאריזל אומר, מריבוי הטוב נוצר הרע, מריבוי אור. יותר מדי טוב זה רע. זאת אומרת, טוב זה המידה השווה, המאוזמנת, הממוצעת, קו האמצעי, שהוא בדיוק מה מתאים לכלי של האדם. בין אם אתה מחנך, שאתה נותן או עונש או מתנה למחונך על מנת שיתחנך, אתה צריך לתת לו במידה, במינון הנכון. בין אם בן אדם לומד תורה, הוא צריך להכניס תורה, שכל, לפי הכלים שלו. אז זה יושב לו בשובה ונחת, והוא נוח עם הבריות, הוא לא נהיה פתאום גאוותן, שזה נקרא ריבוי אור. האור הזה שהוא הכניס, הידע שהוא הכניס, המדע שהוא הכניס, הלימוד, הפך אותו להיות לא נורמלי, מעל הרגיל. כל דבר ודבר. באכילה אתה צריך לאכול בדיוק לפי הכלי שלך. אם הכלי שלך יכול להכיל שתי פרוסות, שתי פרוסות, פרוסה, פרוסה, עשר, עשר, לפי הכלי של האדם. מה שמעל זה נקרא ריבוי אור, וזה בא מהיצר הרע. כמובן שהכלים הולכים ומתפתחים, גם הכלים השכליים, אפשר לפתח אותם עד שאתה יכול להכיל בתוך השכל שלך דברים שבשכל רגיל אתה לא יכול להכיל מושגים כאלה ולהבין דברים כאלה. וזה הטעם שאנחנו עוסקים בתורה. אנחנו עוסקים בתורה וכל הזמן משכללים, משדרגים את המוח שלנו שיצליח לקלוט את הפלא הזה, מה שנקרא הקדוש ברוך הוא. לקלוט אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בצורה שנוכל להיות איתו בקשר. רבנו בסימן תדבב אומר, צריך ללכת לחכם האמת, הבקי במהלכי הנפש, הבקי בתורה, כי תורה את השם תמימה משיבת נפש. עיקר התורה היא הרוחניות, החוכמה. החוכמה תחיית בעליה. החוכמה היא הנשמה של כל פרט בבריאה, אפילו של הדומם, של החומר. הנשמה שלו שנותנת לו קיום, מציאות, תכונות, זה החוכמה התמונה בו. המנגנון שתמון בו, שהוא גם חוכמה. בכל פרט, מהדומם ועד האינסוף, כל האינסוף. אז התורה היא עוסקת בחלק הזה, בחלק החוכמה, בחלק הפנימי, שבכל דבר ודבר, ולא בפרטים. את הפרטים תבין לבד. התורה היא ספר מוגבל, כביכול, במספר העמודים שלו. אז היא מדברת על הכללים, על השורשים. כי ברגע שאתה יודע את השורש של הדבר, אז אתה מבין את ההשתלשלות שלו, את הפרטים של אותו דבר. כי העיקרון עולה ומתפשט למטה. כמו אילן. כשאתה נותן לשורש את המים, ברור לך שהעלים מקבלים מים, והפירות מקבלים מים, והענפים מקבלים מים, הכל מקבל מים. אז ברגע שיש לך את השורש, יש לך את כל הפרטים. אז התורה נותנת את השורש. המדעים מסתעסקים בפרטים. הם מתחילים מהפוך. הם הולכים לפרט, לחומר, ושם עושים חקירה להבין את המנגנון, את התכונות שלו. ומשם, ככה רבנו אומר, שמי, אני לא זוכר את המילים שלו, מהחומר הם נכנסים ליותר פנימה, כאילו הולכים אחורה, ברוורס, ממנו להבין על אחורה, וכולי וכולי. רק העניין הוא שמהפרט ללכת אחורה זה ללכת עד אינסוף, ממש אינסוף, כי זה אינסוף. זה רבנו אומר עילה ועלול, עילה ועלול, סיבה ומסובב. גלגלי שיניים כביכול, אחד מסובב את השני, אחד מסובב את השני. אז הוא מתחיל מהאחרון והולך אחורה, 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 ואז הוא מתחיל ללמוד את הכללים, הם מתרחבים לו הכללים. הוא לומד מתוך הנקודה, והולך אחורה ורואה שזה פתאום מתפשט לעוד כמה דברים, אז הוא מבין שזה כלל. התורה עובדת הפוך. התורה מדברת על השורש, ומה, על השורש הרוחני, שזה בעצם החוכמה, שממנה השתלשל הכל. ומפה אתה לבד. צריך להבין, דבר מתוך דבר, גם כשאתה בא לחומר, אתה יודע את התכונות שלו ואת האפיון שלו ואת האופי שלו, איך הוא מתנהג, החומר, על פי איך מתנהג השורש שלו, הרוחני. לכן, כל העולם תלוי בתורה. כמו שחזל אמרו, כל העולם תלוי בתורה. אז רבינו אומר, צריך ללכת לחכם האמת, הבקי בתורה, במהלכי הנפש, כדי שייתן לו דרך נכונה בדרכי התשובה, לתאר את עצמו מהיצר הרע. כדי לתת לאדם את הקו האמצעי, כדי לתת לו את הדרך הנכונה, שבה הוא ינהל את עצמו, בכל הבחינות, כמו שאמרנו, שילך על הקו האמצעי, על הדעת. זה נקרא דעת, קו האמצעי. חוכמה בינה, דעת. צריך להבין איך עובדת המערכת כדי להסביר לבן אדם מה, איפה הטעות שלו, איפה הנקודה שהוא צריך לעשות בשיפור. אם אתה לא יודע את מהלכי הנפש, אז מה תזרוק לו? השערות שהצליחו אצל X ולא מתאימות ל-Y. אתה צריך ללכת לשורש, אז ללכת, ללכת לחכם הבקי בזה. וזה יכול להיות באדם, בבעלי חיים. מה רבנו מביא? שם הוא מסביר שדניאל ידע, הייתה לו ידיעה באלקות, בשורש, ועל פי זה הוא ידע איך להתנהג עם האריה, כשהוא היה בגובה האריות. והאריה ישב כמו פודל לידו, כשהוא זרקו אותו לגובה האריות. רבנו אומר, הוא ידע בידיעת התורה. נקרא את הקטע הזה בפנים. אתה זוכר את הדיבור הזה של רבנו?
כן.
דניאל?
כן, בגדול.
אני אקרא את זה. אבל לדיבור הזה של רבנו, בזמנו קפצו עליו רבני הדור לחלוק עליו. לחלוק עליו על הדבר הזה, כי הם חשבו שרבנו מתכוון שדניאל היה, שדניאל היה המדען, שידע את האופי של אריה, ורבנו מנסה להסביר שלא זאת כוונתו. רבי נתן מנסה להסביר את רבנו, אבל אין מילים להסביר, זה חוט השערה דק, זה נשמע כאילו ככה. רבנו מתכוון לשורש, כמו שדיברנו מקודם. דע, הוא אומר ככה, לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, שטבעי העולם, הבריאה, מתנהגת על פי חוכמת התורה, לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, שממלא, תכיר את טבעי העולם, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו. אתה שולט בעולם. ידיעת התורה זה ידיעת השם. אורייתא וקודשא בריך הוא הדו. ידיעת התורה זה ידיעת השם. ידיעת השם, השם, הקדוש ברוך הוא אינסוף. אי אפשר לדעת ממנו. אינסוף. אנחנו יכולים לדעת ממנו בצמצום שהוא צמצם את עצמו. בהקטנה שהוא הקטין את עצמו למושגים שנקראים חוכמה. זה, אבל החוכמה זה רק בתור משל, אנחנו מתייחסים אליו בצורה הזאת, שהיא התורה. לכן חזן אמרו, התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד. אומרים הקדוש ברוך הוא, שוב, לא על האין סוף שאין לנו בו השגה, אלא על הצורה, צורת ההופעה שלו, אחרי שהוא החליט לברוא עולם, הוא הופיע בעולם בצורה הזאת. וזאת לא הצורה האמיתית שלו שהיא אין סוף, אלא זה תחפושת, לבושים. אז התורה. אז כשאתה יודע את התורה, כשאתה יודע את האלקות, שזה התורה, היא מדע האלקות, אתה לומד אלקות. שזה השורש שממנו כל המציאות האינסופית הזאת. כמה שאתה יודע יותר, אתה יודע את החוכמה התמונה בכל דבר. אז לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, כן נמסר ונשתבד העולם תחתיו. כי איך הקדוש ברוך הוא שולט בעולם? על החוכמה, על ידי החוכמה. על ידי, זאת אומרת, כשאתה יודע מנגנון, יצרת מנגנון מסוים, אתה יודע איך להפעיל אותו, כי אתה יודע איך הוא עובד. אז ידיעת התורה, איך שהקדוש ברוך הוא יודע את מהלכי העולם, כשאתה יודע את התורה, אתה יודע את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כביכול במחאות את הראש שלו, את החוכמה שלו. אז העולם נשתעבד תחתיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לך, לאדם, את הכוח האלוקי, להמשיך את התוכניות שלו, את העניין שלו. זה כל העניין שבני אדם בונים ויוצרים והכל. זה הכל יצירה. זה בריאה חדשה. יצרן מייצר שולחן, או ראית אחר, או איזה מכשיר. הוא ממשיך את מה שקדוש ברוך הוא עושה בצמצום נוסף. אז לפי גודל ידיעת התורה והטבע העולם, כן נמסר משתבד העולם תחתיו, לפיכך היו נכנעים האריות תחת דניאל. כי דניאל היה חכם גדול, וכל רז לא אניס ל... כל סוד לא היה מוסתר ממנו. והיה יודע טבע אריה. ועוד פעם אני מדגיש, טבע אריה, לא כמו שהבינו החולקים על רבנו, טבע אריה מצד ההתנהלות שלו, הפיזיקה שלו, הכימיה שלו, הפסיכולוגיה שלו, שבודקו את האריה וראו שהאריה למשל, או סוס, לא בועד ברגליים האחוריות, זה למדנו. לא זאת הכוונה. טבע האריה, בשורש, והטבע מתנהגת בידיעת התורה. על פי השכל, שאמרנו, והיא תחת יד הידיעה. זה הדיבור של רבנו. רבי נתן מוסיף פה עוד כמה הסברים כדי להרגיע את החולקים. היינו כפי שזוכה להבין צירופי אותיות התורה. כפי גודל הבנתו באותיות התורה ובצירופיהם, כמו כן גדולה ידיעתו בטבעי העולם והבן. כשאתה יודע את המנגנון שהוא על ידי עובד של דבר מסוים, הוא עובד על ידי חיבור של חוכמה, שתי חוכמות, שלוש חוכמות, תלוי. מנוע של מכונית, יש שם הרבה חוכמות בפנים. החוכמה שהדלק מגיע, החוכמה שהבוכנה עובדת, החוכמה על פי גז וכו' וכו' וכו', מלא חוכמות, זה צירופים, צירופים. יש דברים יותר פשוטים, פחות צירופים יש. כל עוד בתורה היא קוד של חוכמה. כשאתה מצרף עוד ועוד עוד ועוד עוד, אתה בנית פה, צירפת את האותיות של המנגנון שהאותיות האלה מביעות. הצירוף הזה מביע. א' ב' נון, אבן. שין מ' שין, שמש. יש צירופים. הצירופים האלה זה צירופי החוכמה שמתבטא אלינו, זה מתבטא בקוד הזה, באותיות. לא שהאות עצמה היא משהו, האות היא רק הסימון של החוכמה. לכן חז"ל אמרו שחכמי התורה יודעים לצרף את אותיות התורה. דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. חז"ל מסבירים שחכמים לוקחים, מחסרים אות ומצרפים אות ממקום למקום, ועל פי זה יודעים לברוא, לייצר מציאויות חדשות. לייצר מציאות חדשה זה לברוא רעיון. אני אקרא את זה בפנים, את הדיבור הזה שרבנו אומר. ולפני כן יש עוד דיבור של רבנו בעניין הזה. דברי תורה עניים במקומם כפי שניתן להם. ממקום למקום. הנה. תורה נון זין. יופי, זה קשור בדיוק למה שהתחלנו את השיחה. תראה מה אומר רבנו. הוא מביא משל מהרופאים. כל הרפואות הן הרכבות, אומר רבנו. דיין יש לוקחים סם פלוני ועשב פלוני במידה ובמשקל כך וכך, וכן עשב אחר שמשקלו כך וכך, זאת אומרת התכונות של אותו עשב, וכן שוקלים כמה מינים, וכל עשב ועשב יש לו כוח אחר, ומערבבים אלו המינים ביחד ועושים הם הרכבה, וזאת הרכבה יש לה כוח לרפות החולת. נמצא שעיקר כוח הרפואה הוא על ידי ההרכבה, על ידי החוכמה, שאתה יודע מה עם מה להרכיב בתוך הקפסולה הזאת, שנעשה לכוח חדש, שזה הבריאה החדשה, על ידי הכוח שקיבלה מכל אלו העשבים שנתערבו זה בזה. וזה, ובזה כוח ההרכבה דווקא מרפאים החולת המסוים. על כן צריך רופא מומחה שיודע לעשות ההרכבה. אבל מי שאינו מומחה, אף מכך העשבים שיש להם כוח לרפות, אם כל זה לא יפעל כלל, כי אין יודע איך להרכיבה. זה המשל. כמו כן התורה, שהיא רפואה לכל דבר, כמו שכתוב, ולכל בשרו מרפא. מה זאת אומרת רפואה לכל דבר? שהנפש בריאה, הכל בריא. הנפש היא השורש היחסי, מעלה הישמה, היה, יחידה, וכו' וכו' וכו'.
אז זה שהגוף יש לו כל מיני בעיות, זה בגלל בעיה נפשית?
בוודאי. אבל שם טוב אומר שזה דו כיווני. שיש פגם בגוף, זה פוגם את הנפש. שיש פגם בנפש, זה פוגם בגוף. רבי חיים ויטל, שערי קדושה, מסביר את כל המהלך הזה, איך החולי בנפש גורם לחולי בגוף, במקביל לאותו עבר הנפשי שחלה. אז הוא אומר ככה, כמו כן התורה שהיא רפואה לכל דבר, כמו שכתוב, לכל בשרו מרפא, אין מי שיודע אותה כי הם חכמי הדור, כי נמסרה להם לדורשה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אבל מהתורה בעצמה אפשר לדע דבר. אתה קורא את תורה, סיפור יפה, היסטורי, איזה יופי, עם סיפורים מאוד יפים. אתה קורא אותה, אתה לא רואה, אתה איפה כל החוכמה הזאת שמדברים עליה, איפה לא רואים אותה. זה נמסר מפה לאוזן ממשה רבנו לחכמי הדור שלו, שמסרו הלאה והלאה, שהם 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אבל מהתורה עצמה אי אפשר לדע דבר, כי אם על פי חכמי הדור שהם מפרשים אותה, כי התורה ענייה במקומה והשירה במקום אחר. ענייה, אתה קורא סיפור יפה, סתם נגיד מחירת יוסף, הם מכרו אותו, אתה לוקח את הסיפור הזה, אתה קורא אותו ומתעמק בו, אתה רואה שם השכליים שצפים לך מול העיניים כל הזמן בהתנהגות של אנשים, מה תמון בנפש האדם בהתנהגות שלו בכל המקרה הזה של המחירה, במילים המדוקדקות שם, מה הוא אמר להם, מה הם אמרו לו, וכולי וכולי. ספרים שלמים נכתבו על כל דבר ודבר. כל ספר התיקונים, רבנו אומר, ספר תיקונים, הזוהר, יש ספר אחד שלם, שכולו מפרש באינסוף אפשרויות את המילה אחת בתורה שנקראת בראשית, הראשונה. תילי תילים של דברים הוא הוציא מהמילה הזאת רק. אבל מהתורה בעצמה אפשר לדע דבר, כי אם על פי חכמי הדור שהם פרשת, כי התורה ענייה במקומה והשירה במקום אחר, והחכמים מלקטים ומערבבים ומרכיבים את התורה ודורשים אותה ממקום למקום ב-13 מידות, והם גורעים ומוסיפים ודורשים. לוקחים אות ממקום מסוים, אומרים נדרוש עכשיו את האות הזאת במקום אחר, את האות הזאת שים שם, או את המילה הזאת שים במשפט האור, או את הפסיק תעשה פה ואת הנקודה תעשה פה במקום פה, ולמדת עוד דבר מזה. בפועל אסור לזיז שום דבר בתורה איך שהיא כתובה, אבל בדרישה לדרוש אותה, ללמוד דבר מתוך דבר, כתוב בתורה, השם אומר למשה לפני הפטירה שלו, כשהוא עומד לגמור, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם מזנה אחרי אלוהי נחר. הקדוש ברוך הוא מודיע לו מה יהיה עתיד. אחרי שמשה ייפטר, עם ישראל יתחילו לעבוד עבודה זרה. הוא מודיע לו. הנך שוכב עם אבותיך וקם העם וזנה אחרי אלוהים אחרים. חז"ל עשו נקודה אחרי המילה קם. בשביל לדרש. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, נקודה. מפה ראיה לתחיית המתים. הנה התורה אומרת, הנך שוכב עם אבותיך וקם. הדיבור הזה יוצר מציאות חדשה. בריאה חדשה. והבריאה הזאת היא בפועל ואמיתית. יש כוח בדיבור, כוח במחשבה, רבנו אומר, להוציא לפועל דברים. אז אתה מבין מה זה חוכמת התורה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בצירוף הזה של האותיות. נתן את התורה לישראל, תמשיכו.
תמשיכו לצרף.
תמשיכו לברוא את העולם, זה עד אין סוף.
הוא רק ברא ראשוני, עשה את
הדבר. לא רק ברא ראשוני, הוא ממשיך לברוא. החכם זה רק כלי ביד היוצר. החכם, הפה של החכם שלומד ומוציא לפועל, זה הכלי של הקדוש ברוך הוא בעולם העשייה. כי הרי אמרנו, אין סוף, צמצם את עצמו למציאות של החוכמה, צמצום אחד, ואחרי זה צמצום נוסף, צמצם את עצמו לעוד דבר ולעוד דבר ולעוד דבר ולעוד דבר, עד עולם העשייה. בעולם העשייה, אז הביטוי או אין סוף כביכול לא יכול להיות בתוך חומר, אז צריך לצמצם, לצמצם את עצמו למצב הזה. אז הצמצום הוא ההתבטאות באדם, בחכמי התורה שמתקדשים, כי אי אפשר להתחבר לקודש, לקדוש ברוך הוא, אם לא תתקדש. אז זה הבסיס של כל התורה. התורה עובדת כל הזמן על המידות שלך, תקן עצמך, תהיה חסד, תהיה אהבה, תהיה אמת, תהיה קדוש. זה נקרא להיות קדוש. להיות שקרן, להיות בעל תאווה, זה לא קדוש. זה בסדר. כמו כל שאר בעלי חיים שיש בעולם, בסדר. אנחנו אין לנו טענות עכשיו על כלב שרודף אחרי חבר שלו ונושך אותו. בסדר, זה ככה. אבל אם אתה רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, תתקדש. ברגע שהוא מתקדש, הוא מקבל את הכוח, יכול לשכון בו האור האלוקי ולהוציא לפועל את הדבר. לא כל אחד ייקח את התורה והוא עקום, ייקח את התורה ויעשה אותיות, יחבר וימציא דברים וזה יצא לפועל. כלום לא יצא, דמיונות. רבנו אומר, עולמות דשב הוא בונה בתוך המדמה שלו, דמיונות. זה לא זה, מדברים פה על חכמי התורה שמוציאים לפועל דברים. תראה, יש דיבורים שהם דיברו וזה ממשיך, ולנצח ימשיך. חג פורים זה לא חג שכתוב בתורה, חג החנוכה, תענית זאת, תענית זאת, זה הם יצרו את המציאות הזאת, ותראה, היא נצחית, ממשיכה וממשיכה וממשיכה ותמשיך. ודורשים אותם ממקום למקום ב-13 מידות, והם גורעים ומוסיפים ודורשים. ואף שכתוב בתורה כך, הם גורעים ממנה אות או תיבה, ובמקום אחר מוסיפים. ובזה דורשים אותה כפי מה שיודעים. זה לא המצאה, מה שאתה רוצה תעשה. כפי מה שיודעים, כפי שנמסרה להם ממשה רבנו, מדור לדור. כשאדם עוסק בתורה באמת, בלב שלם, אמיתי, לשמה, מתגלים לו הדברים האלה. נעזור לענייננו. אז האות הייתה, צריך ללכת לחכם האמת, הבקיא במהלכי הנפש, כדי שייתן לו דרך נכונה בדרכי התשובה לתאר עצמו מהיצר הרע. כי היצר הרע הוא זה שעושה את האדם משוגע. משוגע מה זה? משוגע פירושו לא נורמלי. נורמל מה זה? קו האמצעי, נכון? נורמלי זה קו האמצעי. כל מי שיצא מהקו האמצעי, כל צד שהוא, זה נקרא לא נורמלי. לא אומרים את זה כמילה שגנאי רוצים לפגוע במישהו. פשוט זאת מילה שמשתמשים בה. אז היצר הרע, הרי הוא מוציא את האדם מהאיזון, עושה אותו לא נורמלי. וזה מה שגורם לאדם את כל הרע וכל הצרות שעוברות עליו, כי הוא יצא מהמסלול. העצבות מחזק את הכוח של היצר הרע המגושם והנמוך. כשאדם בעצבות, הוא נותן כוח לאותם מידות טבעיות שמונחות בו. העצבות מביאה לאדם רצון לאכול ולאכול. העצבות מביאה לו רצון לרדוף אחרי נשים. השורש של הדבר, למה? רבנו אומר, העצבות מחזק את הכוח של היצרה המגושם, הטבעי. למה? למה זה עובד ככה? העצבות זה ניתוק צינור האוויר של האדם. החיות של האדם הרוחנית זה שמחה. העצבות זה ניתוק הצינור אוויר של בן אדם. בן אדם נחנק. העצבות חונקת אותו. רוחנית חונקת אותו. בשביל לנשום, לא משנה מה. תגיד לו, יש פה צינור של האגזוז, שפולט חנקן. אבל יש שם איזה טיפת חמצן, הוא ילך על זה. אדם צמא, שנמצא במדבר ואין מה לשתות. קראתי איזה סיפור, מדהים אותי, שאנשים נתקעו ושתו את השתן שלהם, שהיו צמאים. הם יודעים שזה חומצה וכל זה, אבל יש שם איזה טיפת נוזל שיכול לתת קצת את הצמאון. אז אין לו ברירה. היות שגם בתאוות וביצרה ובאכילה ובשאר התאוות יש ניצוץ של חיות, ניצוץ שיכול, קטן קטן קטן, טבוע בכל הקליפה, שיכול לתת חיות, שמחה, הוא הולך על זה. אז הוא מקבל את השמחה, את הניצוץ, והניצוץ הוא בוער לשנייה ושוב נעלם ושוב הוא נופל לעצבות. אז זה מגביר לו את היצר הרע. אז מי שלא יודע איך לפתור את הבעיה, אז הוא ממשיך לשתות את המים האחורים, המלוכלכים, על מנת שכל פעם תיכנס לו איזה טיפה לכמה דקות שתחיה אותו, ושוב הוא נופל, ושוב הוא הולך למים האחורים, ועוד פעם. רבנו קורא לזה מים מלוחים. שסוף סוף הם לא צמא שותה מים מלוחים, הוא יישאר צמא. אבל אין לו ברירה, בן אדם תובע נאחס בקש. תן משהו העיקר. יכול לסגור שם? כל תורה ותפילה, זה רבי נתן אומר, ומעשים טובים שאדם עוסק בהם, בכולם הוא עוסק לברר ניצוצות קדושות, דהיינו נפשות שכליים מהחוכמה האלוקית שנפלו בחטא אדם הראשון, לבררם ולעלותם ולקושרם בחזרה לחוכמה האלוקית. כשאתה לומד תורה, אתה מבטא אותיות. כשאתה מתפלל, אתה מבטא אותיות. כשאתה מבטא אותיות, למעשה צירפת אותיות. הפה הוא כלי, מכשיר שמצרף את האותיות. צירפת אותיות. צירפת אותיות, צירפת את החוכמות. לכן, דרך אגב, כשאנחנו מזכירים שם של טומאה, שם של מלאך, שכל שהוא ממונה להוציא איזה דבר שלילי לעולם, אנחנו לא מזכירים את שמו המלא, לא מצרפים לו את האותיות כדי שיקבל כוח, לא מזכירים את שמו, אלא בראשי תיבות. כמו שאנחנו אומרים, הסמך מם. סמך מם זה ראשי תיבות. לא מזכירים את שם המלאך בשלמות, כי הצירוף נותן כוח. אחרי גם צריך לזהר שבן אדם מדבר עם חברו, לא יתאר לו איזה תיאור על עצמו, שיהיה לך ככה, דוגמה, אם יהיה לך ככה וככה, כשאתה מצרף את האותיות, כאילו אתה בונה עליו את הציור הזה. אז שאדם עוסק בתורה ותפילה, וכולם עוסק לברר ניצוצות. ניצוצות זה האותיות, שכל אחד היא ציון, סימן של חוכמה אלוקית, שנמצאת בעולם. כשאתה מזכיר את האותיות, אתה אוסף את האותיות, וממילא אתה אוסף את מה שהאות מביעה, דענו נפשות, רצונות, כי הרצון הוא הנפש, שכליים מהחוכמה האלוקית, שכל אלה נפלו בחטא אדם הראשון. אדם הראשון הוא אב טיפוס של כל הבריאה, של כל האנושות. מה זאת אומרת? חוץ ממנו אין אף אחד בעולם. יש רק אדם אחד, אדם הראשון, זה מה יש. אדם הראשון הזה התפצל ובחווה. כן, אחרי שהתפצל להוא וחווה, ושניהם יחד אחרי זה התחילו להתפצל. קין והבל, שם חם ויפת, אברהם, יצחק ויעקב וכולי 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 וכולי. אז בסדר, אז זה אדם, זה כמו שורש של אילן זרע שזרעת באדמה, ויש לך אילן שלם מלא פירות ועלים וכולי. מה זה? זה, זה אותו דבר, זה הזרע, זה, זה אותו אחד. הוא היה שלמות. חז"ל אמרו, היה צופה מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, מה זה צופה מסוף העולם ועד סופו? הוא מחוץ לזמן. הזמן, רבנו אומר, זה דבר דמיוני. הזמן הוא מציאות שנוצרת עקב שכחה. תורה אחרת, תורה סמכת, לא ניכנס לזה. דווקא אתמול למדנו אותה. תורה על הלוח את הציורים. אז הוא צפה, אז כשהוא היה מעל הזמן, אז לא היה שייך אצלו עבר ובעתיד. הכל היה, כי החוכמה שלו, השכל שלו, היה בגודל כזה שהוא קלט את כל האינסוף, מתחילתו ועד אינסוף. הכל היה אצלו דומיננטי, בתוך החלון, בתוך התודעה, בתוך המוח, יש חלון. שבו מה יש, זה מה אתה, מה אתה חי, מה שאתה רואה שם, זה מה יש לך, חוץ מזה אין לך כלום. רק התמונות מתחלפות. אצלו החלון הזה היה אינסופי. החז"ל אמרו, היה צופה מסוף העולם ועד סופו. כשחטא, מה עשה בסך הכל כשהוא חטא? הוריד את עצמו ממדרגת אדם. מה זה אדם? אדמה לעליון, דמות של הקדוש ברוך הוא, כביכול, צלם אלוקים, ייצוג של הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת, מוקטנת בעולם. איבד את זה, כי מה הוא עשה כשהוא חטא? מה זה כל חטא? כל חטא שאדם, שהתורה אוסרת לעשות, זה לא לרדת ממדרגת אדם למדרגת בעלי החיים. לאכול, התורה אומרת, תאכל עד הגבול המסוים. לא כמו בעל חי, אוכל בלי סוף. כל דבר ודבר עם הגבול שלו, אתה שומר על עצמך להישאר בגדר האדם. כמובן, היות שאתה בעולם הזה, אז אתה צריך לאכול ולשתות, לכן יש את ההגבלה הזאת, ואתה נשאר אדם. כשהוא חטא, חטא אדם הראשון, הוא ירד למדרגת בעלי החיים. מדרגת בעלי החיים, אז נכון, אז הוא נגיד, כמו שרבן אומר תורה זין חלק ב', בעל חי מהלך על שתיים, אבל ברמה, נגיד, הקוף הכי אינטליגנט שיש בבעלי החיים, האדם. אני קורא לו אדם כי אין לי מילה אחרת להגיד, אבל הוא לא נקרא אדם. אדם, המילה אדם פירושו אדמה לעליון, דווקא אתם קוראים אדם, כמו שחז"ל אמרו. אבל אני משתמש במילה הזאת ל... אז כשהוא ירד למדרגה הזאת, התולדות שלו כולם אותו דבר. אז הוא עכשיו, אני, אתה, והכל זה הוא. אז אנחנו בקטע עכשיו הנמוך. התיקון הוא לחזור לקטע ההוא. אז עכשיו מה אנחנו עושים? כל תורה ותפילה הוא מעשה טוב שאדם עוסק בו, בכולם הוא עוסק לברר ניצוצות קדושות שנפלו בחטא אדם הראשון, נפלו מרמת אדם לרמת בעל חי, הוא ירד לרמת בעל חי. אנחנו אוספים את הכל כדי לחזור מדרגה של להיות אדם, לבררם ולעלותם ולקשרם בחזרה לחוכמה האלוקית, לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא היה לפני החטא. כי ברגע שהוא עבר דברי הקדוש ברוך הוא, אז הוא ירד למדרגת הבעל חי. וזה כל העניין שאנחנו עוסקים כל הזמן לברר את בגדול, לברר את הטוב מתוך התערובת. יש תערובת טוב ורע מעורב בכל דבר בעולם. כל בעל מקצוע שעוסק בכל מלאכה, העיקרון של המקצוע הוא להפריד את הטוב מהרע. כי בכל מקצוע יש פסולת. נכון? נגר. למה הוא חותך? יש פה חלק מיותר. כל מקצוע שיהיה בכל עניין ועניין יש להפריד. גם במקצועות, באומנויות. מה זה האומן? הוא יודע איזה צבע לשים ואיזה צבע לזרוק הצידה. לא מתאים לשים אותו פה עכשיו. או מוזיקאי. איזה צליל להכניס, איזה צליל להוציא. זה כל הזמן בירורים לקחת את הטוב היחסי, הכל יחסי, כי הכל טוב. את הטוב מהרע. למה הוא נקרא טוב? כי הוא רלוונטי לעניין. הוא המתאים, הוא בזמן הנכון. הוא הדבר הנכון בזמן הנכון. הוא המתאים, אז הוא נקרא טוב. ברגע שהוא בא בזמן הלא נכון, הוא נקרא לא טוב. וזה הבירורים שאנחנו עושים בכל תחום בחיים, לברר טוב. עכשיו, כשאנחנו עושים את הבירורים האלה, ממילא אתה חי, החזרת את העולם למצב הטוב שהוא היה בו. אבל כשהאנשים לא מצליחים לעמוד בזה, כי זה עבודה, ונזרקים על הצד מה שבבא, אז ממשיכים להיות בעולם של בעלי חיים, מפותחים פחות, מפותחים יותר, וזה מה שיש לנו בעולם. כל דבר יש בו בחינת 10 ספרות. 10 זה החלוקה השורשית של הכל. וה10 ספרות האלה בחלוקה יותר שורשית, ה10 זה פירוט של משהו יותר שורשי. בשורש יותר זה 4. 4 אותיות, י' כ' ו' כ', שם הוויה, שהוא מביע את ההוויה. אז ה10 ספרות הן מתחלקות ל... במילים אחרות אפשר להגיד את זה, דומם צומע חי מדבר, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה זה מעל, אש, רוח, מים, אפר, זה שמות מקבילים רק לעולמות אחרים, עולם הצומע, עולם החי, עולם וכו'. אז כל דבר יש בו בחינת 10 ספרות, כי הוא בא מהשורש. ועכשיו, הארבע אותיות האלה, כל דבר הוא מתחלק לארבע בשורש, ובשורש היותר שורשי שלו, הוא כלול בנקודה. נקודה זאת האות י'. אנחנו כשאנחנו כותבים בספר תורה את שם הוויה, אנחנו כותבים י' כ, ו' כ, על הי' שמים תג, לא תג. סליחה, תג זה משהו אחר, קוץ היוד, זה נקרא קוץ היוד. היוד יש לה קוץ כלפי מעלה, הקוץ רומז למה שמעל הארבע, השורש של הארבע, זה נקרא קוץ היוד. לכן כשאתה כותב ספר תורה ומחסיר את זה, אתה פוגם, אתה צריך לתקן את זה, אתה צריך שבספר תורה הקוץ יהיה ברור, קוץ היוד זה נקרא. אז קוץ היוד מתפשט לארבע, וארבע לעשר, 10 ספירות, ועשר בפרטי פרטי שלהם לתרייג, שכנגד זה יש לנו תרי"ג איברים ותרי"ג מצוות. כנגד זה בדיוק, כל מצווה אמורה לעשות תיקון על אותו דבר, גם בנפש וגם בגוף, תרי"ג איברים. למה עכשיו כל זה? כי הספרות הם מידותיו התברך של הקדוש ברוך הוא. הם הביטוי, הצמצום, לשורש, 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 למה שיש בקוציות, שרומזת לקדוש ברוך הוא. כי קוציות אין לנו בהשגה. היא לא מביעה כלום, כביכול. אבל היא השורש של הכל. האות, יוד, כבר יש בה, יש בה עיקות של חוכמה. חוכמה מתבטאת ביוד. יוד, כ-ו-כ, חוכמה בינה, תפארת מלכות. אז הקוציות לא מביע כלום, אבל הוא השורש של הכל. אז הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שבהם הוא מחיה ומנהיג את העולם ופרטיו מראש ועד סוף. לכן, כל פרט בבריאה, אם תיכנס אליו לבדוק אותו בפנימיות שלו, הוא בנוי לפי המערכת הזאת. כי כמו שאמרנו בהתחלה, לפי השורש, ככה מתבטא הענפים. עיקר ההולדה, אומר רבי נתן, וההתגלות של כל דבר, התגלות זה הולדה, הולדה זה התגלות. דבר נולד לעולם, זה התגלות של דבר שהיה מוסתר. תינוק נולד, זה התגלות של ניצוץ אלוקי, חוכמה אלוקית שהייתה מוסתרת עד ההולדה, שנולד הילד הזה לעולם. אז הנה עכשיו יש לו אופי מיוחד, שונה מכל אחד אחר, יש לו חוכמה, הבנה, מידות. אז זה, כל זה היה גנוז, מוסתר. אז לידה זה התגלות של דבר מוסתר. עיקר ההולדה וההתגלות של כל דבר הוא על ידי מידת הבינה, שנקראת אם הבנים. הבינה, חוכמה בינה, תפארת מלכות, זה הארבע. ההתגלות היא על ידי הבינה, היא נקראת אם הבנים, היא היולדת. כדי שהיא תלד, צריך שהחוכמה והבינה יזדבקו, זה זוג. חוכמה בינה, בקבלה הם נקראים אבא ואמא, זוג. והם מולידים. אצלנו במוח זה קורה. לפני שאתה מוציא אותיות, לפני שאתה מוציא רעיון, חוכמה, משהו, קורה לך במוח זיווג בין חוכמה ובינה. נעשים במוח קשרים בין שני מקומות, אני לא יודע בפרטות מה, איך זה במוח האנושי. חיבור בין שני דברים שמולידים את הדבר השלישי. עכשיו, למה זה נקרא התגלות של דבר נסתר? כי גם מה שיש בחוכמה, שהיא משפיעה לבינה, לאימא, כדי לייצר את הנולד, גם מה שיש בחוכמה היא מקבלת, החוכמה היא היוד, היא מקבלת מקוץ היוד, שזה האינסוף, קדוש ברוך הוא. אז שיש התגלות של הנולד, בין אם זה בבני אדם, בין זה עם התגלות של שכל, בין זה עם התגלות של פטנט, מה זה, לא משנה, הכל עובד על אותו עיקרון, חוכמה ובינה מזדווגים. אז המידה נקראת אם הבנים, כי היא המולידה. כי כשבא הדבר לבחינת התבוננות, שם נגמר ציור הדבר בשלמות במחשבתו. עכשיו הוא מדבר על רעיון, על משהו שכלי, על תוכנית שהנדסת בראש, איזה תוכנית לבנות איזה וילה יפה. הכל נמצא בתוך הראש עכשיו. הלידה מתבצעת על ידי הפעילות של האימא, של הבינה. האבא, החוכמה, הזריע את הרעיון, הזריע אותו. זה רעיון יולי. הבינה, היא מתחילה לעצב אותו, לתת לו משמעות. אז הוא אומר, הבינה, כשבא הדבר לבחינת התבוננות בתוך השכל, בחלק שנקרא התבוננות, שם נגמר ציור הדבר בשלמות במחשבתו, אבל זה עדיין בכוח, זה עוד לא נולד לפועל. ואז יוצא הדבר לפועל, אם זה על ידי הפה, אם זה על ידי כתיבה, אם זה על מעשה, על ידי מעשה, אז יוצא הדבר אל הפועל, נולד ומתגלה בעולם. וגם אחר הלידה של הדבר עדיין כרוכה הם הבנים, האמא, אחרי הוולד. זאת אומרת, גם אחרי הלידה ההתבוננות, האמא ממשיכה לעקוב אחרי הוולד, לטפל בו. זאת אומרת, גם אחרי שיצרת הדבר, אתה ממשיך להתבונן בו ולראות מה קורה איתו. והתבוננות השכל אחריו כדי לגדלו ולהשלימו. זה השדרוג. איך שאתם קוראים לזה? שדרוג, נכון? יצרת, נגיד, התוכנית הייתה לך בראש של הבניין. הוצאת אותו לפועל, הקבלן בנה אותו. עכשיו האמא, ההתבוננות ממשיכה עכשיו לראות את מה שהיה לה בציור במוח, לראות אותו איך הוא במציאות, והיא מצלה לשדרג, תשמע, יותר יפה אם תזיז את הקיור קצת ימינה, כי זה מפריע על הדלת, מפריע על ה... ככה זה עובד. אז אותו דבר עכשיו בלידה. נולד תינוק לעולם. נולד שכל אלוקי, ניצוץ אלוקי נולד לעולם. וההתבוננות, האמא, שהיא נמצאת עם הילדים, היא מתחילה ליישר אותם, לשדרג אותם. זה כן, זה לא, תעשה ככה, ככה וככה. כי אצלה זה הצטייר, הוולד, היא ציירה אותו. אתה מבין? לכן חשוב מאוד, חז"ל אמרו, בשעה שהזוג ביחד, על מנת להביא ילד לעולם, שיהיו במקום טהור, במקום נקי, במקום עם אווירה קדושה. כי המחשבה מציירת את הוולד. הגמרא מספרת על איזה מלך אפריקה או משהו כזה, בימים ההם, לפני 2000 שנה, לא באפריקה, להפך, אחד מהמלכים שאשתו, הם היו לבנים, אשתו ילדה ילד לא קושי, אבל נגיד שחור בצורה כזאת שיחשיד אותה, בעלה חשד בה שמשהו פה לא נורמלי. מה, איך יצא ילד כזה? אז הוא התייעץ עם חכמי ישראל. אמרו לו, תבדוק בבית אם הייתה איזו תמונה כזאת על הקיר או משהו. בדקו והייתה תמונה של איזו דמות של קושי שהיה, שקישתה את החדר שהם היו שם. אמרו לו, זה צייר את הוולד. אז תהיה בטוח שהיא נאמנה, היא לא... בזה שהיא הודתה, בזה שהיא אמרה שהיא... היא בסדר, היא צודקת. הגמרא מספר את סיפור כזה. עיקר ההולדה, עוד סעיף אחד, עיקר התקנה נגד הבלבולים שמתקפים את האדם, שזה הגיהינום. באדם כאילו לא, כלום לא עשה, הוא רק יושב, כלום, כאילו הכל בסדר, הוא נמצא במקום טוב, הוא לא נמצא באיזה שערה בים, בתוך חדר, על שולחן, והכל בסדר, וגם מזגן. והוא נמצא בגיהינום. למה? בתוך הראש הולך לו שמה בלבולים. והבלבולים בתוך הראש מעבירים תחושה בכל האיברים של סבל. כי זה השורש, זה בתוך הנפש, בתוך הנשמה, בתוך השכל, קורה, מה שקורה, זה משפיע על הכל. וכשזה משפיע על, על גוף האדם, גם גוף האדם מתחיל להוציא לפועל דברים לא טובים. זה ממשיך להתפשט. אז עיקר התקנה, אומר רבי נתן, נגד כל הבלבולים, בלבולים, שיניע את המחשבות ולא יעמוד כנגדם כלל. ולא יסתכל עליהם לאחריו כלל. כשאדם מתקיף אותו, מישהו, מה הוא עושה? מגן על עצמו. מגן על עצמו זה להילחם. בסדר, נגיד אתה מכיר את עצמך, אתה בעל כוח גדול שיכול לנצח את זה שמולך, בסדר, תפעיל כוח. אבל אם אתה יודע שאין מצב כזה שאתה יכול לנצח אותו, אז איזה אפשרות יש לך לעשות? מה תעשה? סתם תדפוק בקיר? עם האגרוף בקיר? מה? יש לך אפשרות אחרת רק לברוח. הכי טוב. אבל לברוח הוא לא יכול. למה? הטבע של האדם, כשמשהו מאיים עליו, הוא רוצה להיות בקונטרול. מישהו מאיים עליו, משהו מאיים עליו, משהו מפחיד אותו, מה אתה אומר לו? סגור את העיניים? הוא לא מוכן. לא, תן לי להיות באיקון, כל הזמן במתח, הכל נדרך. להיות מוכן, אז הוא לא יסיט את העיניו מהדבר המאיים הזה, כל הזמן להיות מוכן. אז הוא ממשיך להיות מאוים. מה פעם, מה פה רבנו אומר לו? סגור את העיניים. נרגעת. קשה, הוא סוגר את העיניים, אבל המחשבה שלו הוא לא סגר. הוא עדיין עומד מולי המאיים, ועכשיו נהיה המצב יותר גרוע לדעתו, היות שעכשיו הוא לא בקונטרול, אני לא רואה מה הוא עושה, אני לא יכול לעשות כלום. פה רבנו אומר, תעשה ככה, במחשבות. שהמחשבות מתקיפות לך בלבולים, מה האדם עושה? מקשיב להם, הוא כל הזמן באיקון, במתח. מה אמרה המחשבה הזאת? מה היא אימא? יש איום פה, יש איום פה, נעשה ככה, נפתור את הבעיה ככה. הוא מחפש איך להילחם. ופתאום הוא רואה שהוא לא מצליח. במחשבה, הפתרון שבא לו במחשבה, זה הכוח שבו הוא רוצה להתקיף את, את המחשבה הלא טובה. את האיום. ברור?
מפגר לו מחשבה איך להתקיף את ה... איך להילחם.
כן. בא לו
הפתרון. בא הפתרון.
יש לו זה משהו מאיים עליו. יאללה. משהו מאיים עליו. אז מה עכשיו הוא עושה? המחשבה שלו בא לו רעיון להילחם, אבל פתאום הוא בעצמו מבין שהרעיון הזה לא יפתור את הבעיה. אתה מבין? כי בצור בראש הוא מתחיל לשחזר את המהלכים. אני אעשה ככה, אעשה ככה, אעשה ככה, פתרתי את הבעיה. שהמחשבה הציעה לו. אחרי זה רואה, זה לא הולך. אז הוא מביא רעיון אחר. ואז הוא לא, בסוף הוא מגיע למסקנה שהוא לא יכול להילחם. לדחוק את המחשבות האלה מהאימות. אז מה הוא צריך לעשות? רבינו אומר, תברח. מה זה תברח? עיקר התקנה, תעזוב אותם, אל תילחם. תברח מהם. מה תברח? תחשוב על משהו אחר. חשבת על משהו אחר? פתרת הבעיה. ברור?
זה שרבנו אמר שהוא ניצח את היצרה, מה עשה שוב?
שמה?
ברור שכבר את היצרה של הגוף כבר ניצח, אבל מה שנשאר זה מחשבות.
כן, רק הוא פה נתן לנו עצה איך לנצח את המחשבה.
זהו, בסופו של דבר זה מה שאנחנו נשארים איתו, עם כל הבעיות האלה של המחשבות.
לנצח את המחשבה פירושו לא להתעסק איתה, לא להתייחס אליה, לא לנסות לפתור אותה, לא לנסות להילחם בה, כי אתה לא יכול להילחם בה, לסלק אותה מהראש, כי הרי היא עושה לך את כל הבעיה.
זה עיקר הסבל של
זה הגיהנום. זה הגיהנום.
שאפילו אם אין לך מחשבה, שכרגע מטרידה אותך, אתה מפחד שהיא תבוא אליך. ואז אתה מפסיד הרבה דברים בחיים.